בזמן שעבדתם 174, דני פלד, שלום.
שלום דרור.
איך אתה מתמודד עם סביבת האיומים העדכנית? איך אתה מצליח לשמור את הראש שלך ישר, מעל המים?
למה אתה מתכוון?
לזה שכשאתה קורא כותרות ופורומים וטוויטים, אנשים באים להפריד אותך עוד שנייה, יהיה פה בלגן.
אני בעיקר לא מצליח להגיע ממקום למקום. מנקודה א' לנקודה ב', אני כושל.
ברגל יוצא מהבית, אתה צריך ללכת למכולת?
ברגל פחות, אבל
ברגל פחות.
באוטו יותר.
בווייז.
בווייז.
אתה מדבר על ווייז.
אני מדבר על ווייז.
ועל הבלגן של ווייז והניווטים, ואיך שבסוף כולנו קבענו פגישה בנמל התעופה של ביירות.
נכון. ברפיק אל חרירי.
לדעתי מגיע לנו, יום אחד מגיע לנו באמת להגיע לשם.
אתה מרגיש לי איזה נוף ילדותך. נוף ילדותך.
תקשיב, הכנף שם, תדע לך, כשאתה מגיע ליד התכשיטים יש את הכנף.
בדיוק.
אז בוא נדבר רגע על מה הסיפור עם ה-GPS, ולמה כולנו מגיעים לביירות, כולל האוכל שהזמנת בוולט, וכולל קו האוטובוס שאתה מחכה לו במובית, וכולל החנייה שאתה רוצה לשלם בפנגו, כולם בביירות.
אתה יודע, זה ממש משהו מעצבן, כי הם יודעים הרי שיש שיבושים, והם נותנים דוחות.
אתה אומר, זה עילה מספקת לפטור מדוחות חנייה.
ברור, זה לא עובד. אתה רוצה להפעיל את הפנגו, הוא אומר לך, אתה באזור אל הריש 2.
ברוך הבא לעידן של כן, תלות, איך? תלות בלתי חוזרת בטכנולוגיה.
אבל זה בדיוק העניין. אנחנו כל כך תלויים ב-GPS הזה, זה פשוט כל השירותים החדשים, וחייבים לדבר גם על הדבר הזה, וגם לדבר על מה שקרה ביום שישי, שכבר אמרת שאולי לא, אסור לדבר על זה,
בתוך מגבלות, צו איסור הפרסום.
כן, אבל זה,
הודלפה כמות יפה של מסמכים מתוך משרד המשפטים.
300 ג'יגה בייט, מה זה כמות יפה? זה כמות משוגעת של מסמכים. כמות יפה.
לא, אני פשוט לא יודע מה הם המסמכים הללו.
אנחנו לא יודעים.
אנחנו לא יודעים.
לא מספרים לנו.
ובכלל, הזדמנות טובה לדבר על זירת הסייבר, לא רק בעולם, קודם כל נתחיל מישראל, נכון? מהחזיתות שאנחנו נמצאים בהן, אז ראשית, ה-GPS ומה קורה שם. שנית, הפעולות שאיראן מבצעת כאן בישראל. שלישית, מה ה-AI הולך לעשות לעולם הסייבר. ואז, סיפור שמסעיר את העולם על ההאקר שכמעט הפיל את עולם המחשוב, ועולם המחשוב ניצל בזכות...
גרמני אחד.
שאנחנו אומרים עולם המחשוב, אנחנו מתכוונים לעולם.
לעולם.
העולם.
העולם ממש ניצל.
ניצל בזכות בחור גרמני אחד. משפט שלא חשבתי שאני... אוקיי, יופי, שמח להגיד אותו.
כן.
יאללה, בוא נתחיל מהסיפור של ה-GPS, וראשית, איך זכינו לכל הטוב הזה, של אתה פותח טלפון ואתה יודע בדיוק של פחות ממטר איפה אתה?
אז ב-1978 החליטה ממשלת ארצות הברית שהיא חייבת לייצר איזושהי מערכת שתיתן למטוסים שלה, של הצבא, בעתיד גם לחלליות, ולמר התחילו אז, אתה זוכר, את מרוץ החלל, וקראו לפרויקט הזה בכלל אז נאבסטאר, זה היה פרויקט צבאי סודי, והוא שירת מעולה את טום קרוז ואת חברתו בסרט טופגן, והכל היה אחלה, עד 1983. ואז יצאה טיסה, מספר 007, מניו יורק לסיול, של קוריאן איירליינס, היא עברה בדרך באלסקה, והכל היה טוב. רק מה, הטיסה, כשהיא עברה מאלסקה, התחילה בעצם את החלק השני של המסלול שלה, והייתה צריכה לעבור ליד רוסיה, היא התקרבה לתוך השטח הטריטוריאלי של רוסיה, ברית המועצות דאז, בכיוון שהיה כזה לחץ באותה תקופה. כמה שבועות קודם היה איזה סיפור של חשש לדליפה גרעינית, וכולם היו מאוד מאוד דרוכים, אתה יודע, עם האצבע על הכפתור האדום, כאילו עוד שנייה כבר, זה היה ממש פסע ממלחמת עולם גרעינית, המטוס טיפה סטה ממסלולו, ונכנס לתוך השמיים הטריטוריאליים של רוסיה, והוזנק אליו מטוס קרב סוחוי 15, והפיל אותו. 269 הנוסעים והצוות שהיו על המטוס כולם מתו, זה היה סיפור מאוד מאוד טרגי, המון אמריקאים כמובן, קנדים.
אגב, it brings to mind, תקרית שאתה קרתה בדיוק 10 שנים קודם, עם הפלת המטוס הלובי.
נכון.
בשמי ישראל ב-1973, שגם כן טעות ניווט של המטוס הלובי, לא הצליחו לדבר איתו, ותעשה חיל האוויר, שאגב התוודו בסדרה האחת, סיפור איך שהם הפילו את המטוס הזה, ובעצם גם זאת טעות שהייתה נמנעת לו הייתה מערכת ניווט גלובלית, כמו GPS.
נכון. דרך אגב, הטייס הזה, סתם, הוא סיפר אחר כך, הוא התקרב למטוס,
הרוסי, הרוסי.
הוא ראה שזה בוינג. הוא ראה את השורות של הנוסעים, הוא אמר, אבל אולי זה בכל זאת מטוס ביון, ואולי...
אולי הנוסעים עם הסוואה לפעולת מודיעין?
כאילו פשוט לא היה אכפת לו כל כך. הוא אמר, לא היה אכפת לי כל כך, אם זה, יש שם נוסעים או אין שם נוסעים, כאילו, אני פשוט הייתי, אמרו לי לעשות את זה, אז עשיתי את זה. וב-1983, הנשיא רייגן החליט שהוא פותח את מערכת הנאבסטאר הזאת לכל מי שמעוניין להשתמש במערכת הזאת, על מנת שבאמת לא תישננה כאלה תקלות.
אפשר לקרוא לזה תרומה אמריקאית לעולם נטו, כי זו הייתה המערכת שכבר עבדה בשירות הצבא האמריקאי, ואז הם החליטו לאפשר לכולם.
לחלוטין, אבל מה שהוא עשה, זה אומר, אני לא רוצה שישתמשו בזה נגדי, למרות שאני נותן את זה לעולם, אז הטווח של הדיוק יהיה 100 מטר, כלומר שאי אפשר יהיה לדעת בוודאות איפה לצורך העניין נמצא מטוס ריגול אמריקאי, או איפה נמצא טנק.
או להכווין טיל שיוט לתוך הבית הלבן.
בדיוק. זו הייתה הכוונה. בשנת 2000, נשיא אמריקאי אחר, ביל קלינטון, החליט שהוא חייב לקדם את האנושות עוד, והוא פתח את המערכת בלי המגבלה הזאת של ה-100 מטר, ואז בשנת 2000 הטווח היה 5 מטר, שזה היה ממש דיוק משוגע.
פנומנלי.
וזה בעצם שינה את העולם מהקצה אל הקצה, כי גוגל מפס פתאום אפשר היה לנווט באמצעות אפליקציות, זה מתחבר לזה ששבע שנים אחר כך הומצא האייפון, ואז גם הגיעו לעולם כל מיני אפליקציות כמו אובר, וכמו דורדש של המשלוחים, שאנחנו מכירים את זה פה בתור וולט. זה רק ההתחלה, כי כל הרכבים האוטונומיים, הכל מבוסס על GPS. זאת אומרת, כל הקדמה הזאת שאנחנו מדברים עליה בכל הפרקים של מה שעוד צפוי להגיע, הכל מבוסס על אותה מערכת, ואולי באמת נסביר שנייה איך הדבר הזה אמור לעבוד. יש פה איזשהו עניין מתמטי די מסובך.
נקרא, זה לא פשוט.
כן, שנקרא טרילטרציה. ומה זה אומר טרילטרציה? אם לוויין אחד משדר אותות כל הזמן, והמכשיר שלנו קולט אותם, אז אנחנו בעצם יכולים להיות בכל נקודה על פני כדור הארץ, היא רחוקה מהלוויין הזה את המרחק שהיא רחוקה ממנו.
אם אנחנו מדמיינים איזה שנייה, זה בעצם אמור להיות מעגל מושלם.
נכון? זה מעגל מושלם בדיוק.
כן.
זה
לא מושלם בדיוק, כי כדור הארץ הוא לא כדור בדיוק. אבל בסדר, good enough.
כן.
זה מעגל שיש מרחק זהה אל הלוויין.
נכון. ואם אנחנו מוסיפים עוד לוויין, וגם ממנו מקבלים תשדרות, אז אנחנו בעצם מצמצמים את עצמנו לשתי נקודות בלבד.
נקודות החיתוך.
נכון.
שני המעגלים הללו.
אבל אם אנחנו מוסיפים לוויין שלישי, אז אנחנו מגיעים לנקודה אחת שבה נמצא האובייקט שמשדר, ואז אנחנו יודעים מה המיקום היחסי שלנו, צריך להוסיף רק עוד לוויין רביעי, על מנת לסנחרן את כל הלוויינים ואת השעונים האטומיים שבתוכם, כי יש גם עניין של מרחק בין הזמן שהאות משוגר מהלוויין עד שהוא מגיע אלינו, והלוויינים שנמצאים במקומות שונים משדרים במרחקים שונים, ולכן יש כאן גם עוד איזה עניין חישובי מאוד מורכב, שאותו בעצם פותר הלוויין הרביעי, וכך באמצעות 4 הלוויינים שמחוברים, אפשר לדעת באיזה נקודה על פני כדור הארץ אנחנו נמצאים.
וצריך להגיד, הצד השני של הקסם הזה, של הלוויינים שעובדים ביחד, וכמובן כל זה תלוי בזה שפרסת כבר רשת לוויינים שעושה את העבודה הזאת ומשדרת את האותות הללו, זה שהמכשיר על פני כדור הארץ הוא פסיבי לחלוטין.
לחלוטין.
הוא רק קולט. ואז אתה יכול להכניס מכשיר של בגודל כלום עם כלום, נכון? צ'יפ קטן, בטריה של כלום, לשים את זה בכל דבר, וזה הקסם, נכון? אני זוכר שזה, על המכשירים הראשונים אתה מסתכל בהלם, אתה אומר, זה הכלום הזה מדבר עם לוויין בחלל, נכון? הבטריה הקטנה הזאת?
לגמרי, לגמרי.
אז הוא פסיבי.
אבל עכשיו בוא נסביר טיפה על השיבושים האלה שאנחנו חווים אותם כאן. אז בעצם יש שני סוגי שיבושים עיקריים. שיבוש ראשון נקרא שיבוש של חסימה. או באנגלית GPS jamming. מה קורה בתהליך הזה? משדרים אותות מאוד חזקים, שלא נותנים למכשירים לקלוט את אותות הלוויין, וכך בעצם לא לתת מיקום, ונכון, לפעמים אנחנו רואים על המכשיר, אין אות לוויין.
כן, מישהו כרגע משבש אותך.
מישהו כרגע משבש, זה הסימן שאנחנו כרגע בבעיה.
למרות שיכול להיות שאתה במנהרה, או אתה רואה רק לוויין אחד ולא שלושה, וכו'.
נכון. השיבוש השני, שהוא השיבוש שאנחנו עכשיו חווים אותו, בגלל זה אנחנו פתאום מבקרים בבירות, בקהיר, או בכל מיני מקומות אחרים, הוא נקרא GPS spoofing, וזה בעצם לרמות את ה-GPS לגבי המיקום שלנו. מכשירים אחרים, בדרך כלל של צבאות או של מדינות, משדרים כאילו שידורים אחרים מהשידורים של הלוויינים עצמם. המכשיר קולט את השידורים האחרים ומדמיין שאנחנו בעצם נמצאים בנקודה אחרת, כי הסינכרון כאילו של 4 הלוויינים הוא סינכרון עם מוטות שהצבא משדר לנו, וככה בעצם מרמה את המכשיר שיש לנו ביד, ואנחנו חושבים שאנחנו נמצאים במקום אחר.
רוצה לומר, הג'יימינג.
ראיתי שאתה מסתכל עליה כאילו זה היה ממש.
לא, בוא נעשה פשוט.
אני רואה אותו מדרדר ומדרדר עם ההסבר שלו, ועכשיו בוא אני אסביר את זה כמו בן אדם. אז בבקשה, תסביר.
אתה אמרת, ג'יימינג חוסם את היכולת שלך לשמוע את הלוויין ולהבין איפה אתה. ספופינג דוחף לך מיקום שקרי לתוך המכשיר שלך.
בדיוק.
וכך כולנו הגענו לביירות, סוף סוף.
כל כך אלגנטי. כן. אוקיי, אז בוא נדבר על טילים. רוב הטילים המודרניים, יש להם מערכת GPS. למה יש להם מערכת GPS?
כי הם רוצים לדעת במה לפגוע.
בדיוק, הם רוצים להיות הרבה יותר מדויקים, ולכן בטיל עצמו מורכב אנטנת GPS, ובדיוק כמו שהאייפון שלנו קולט יד, כך גם הטיל, ופוגע במטרה.
טילי שיוט וכתממים, כל מיני כלי טייס בלתי מאוישים.
בדיוק, וכמובן שכתממים שחייבים את זה על מנת להתמצא במרחב. ואז אני רוצה לשאול לך שאלה. הייתי לפני שבועיים באילת, הכל שם משובש, אין כלום.
אז שם אתה באלריש? איפה אתה שם?
אתה בקהיר, כן, בפרברי קהיר.
רגע, אם אני מצרים, אני מתקומם על זה.
כי אני משגר את הטילים למצרים.
בדיוק, אתה שולח את הטילים של איראן, סעו לשם.
כן, אבל עכשיו גם כל העיר חפורה, באילת יש שם כאילו מלא שיפוצים ותיקונים, ובונים שם כבישים חדשים, ומסדרים את כל המקום של ה...
אני בתור תל אביב, זה נשמע לי כמו בבית.
נכון, בדיוק. זה ממש מסובך. עכשיו, אתה לא מסתובב עם אטלס, אתה לא יודע לאן להגיע.
והוא גם לא יעזור, כי זה הכבישים כבר זזו.
והכבישים כבר זזו, והרבה מאוד ניסוי ותהייה. אתה פותח את החלון ואומר, סלח לי!
אשכרה עשית את זה.
אשכרה, כמו פעם. אז אתה שואל את עצמך, אני חוזר חזרה לידיעה, הייתה תקרית באילת, שבוע אחרי שאנחנו היינו שם, שבוע שעבר, וכתבם שנורא מעיראק פגע בבסיס צהל בעיר. עכשיו אתה אומר, מעיראק עד אילת, לטיל כזה שככה פוגע בדיוק בבסיס חיל הים, די מפתיע, נכון? אתה אומר, זה לא יכול להיות. אנחנו הרי מכירים את הסטטיסטיקה של הטילים העיראקים, לאן הם כוונו ואיך הם לא פגעו במלחמה מילדותינו, נכון? אז איך הדבר הזה קורה? אין לי מושג, אבל...
שואל ולא עונה.
כן, אבל ההשערה, בוא נגיד די מבוססת, היא שכנראה הייתה להם מערכת GPS אחרת, אשר לא נחסמה.
וכאן זה המקום לומר, אנחנו דיברנו עד כל מערכת ה-GPS האמריקאית,
אבל... כי זה מה שאנחנו מכירים, אבל היא לא היחידה.
היא לא היחידה.
בדיוק. אז המערכת המפורסמת הבאה היא מערכת סינית שנקראת ביידו, היא מערכת יותר מתקדמת מהמערכת האמריקאית, יותר מדויקת, יותר לוויינים, והיא נמצאת ב-98% מהטלפונים החדשים שיוצאים מסין. עכשיו יש לי הרבה דברים להגיד לך על זה, אבל הדבר המדהים ביותר הוא שגם חלק מהאנשים אין להם את הבעיה הזאת, הם לא בבהירות, הם רוצים להזמין פיצה, וזה אומר להם איפה הם נמצאים. הם רוצים להפעיל את הפנגו, וזה עובד להם. הם רוצים לנווט מנקודה א' לנקודה ב', והם יודעים איך לנווט.
כלומר, אם אני קונה וואווי במקום אייפון, אני חסין ג'אמינג?
אז לא בחלק מהמקומות, וכנראה שגם כוחות הביטחון כן משבשים חלק מהסיגנלים גם של הרשתות האחרות. מניח שאנחנו לא הראשונים שעלינו על התגלית המרעישה הזאת, שיש עוד רשתות אחרות, אבל... אני מספר לך כעובדה מוגמרת שלחלק מהאנשים אין בכלל שום בעיות של חסימה, כי הם מתחברים לרשתות אחרות, אבל את ארצות הברית זה מטריד מכיוון אחר. אם כל טלפון שיוצא מסין יש לו את המערכת הזאת, ואתה משתמש במערכת הזאת, האם נראה לך שהסינים יודעים בכל רגע נתון איפה אתה נמצא?
זה בדיוק מה שעבר לי בראש. אחד, כשטלפון יוצא מסין, שום מה עליך להניח... שייתכן שיש שם אוזן סינית. שתיים, המערכת GPS הסינית היא דו-כיוונית. אז יש מצב שהוא מהלוויין אוסף את זה, אם לא דרך הטלפון שלך, וכך או כך יש סיכוי יפה. נכון? בוא נהיה, צריך לקחת את זה בחשבון.
אני הייתי לוקח את זה בחשבון, נקודה, סימן קריאה, כוכבית.
כל אותות הזה. כן. הם יודעים איכן אתה.
הם יודעים
איכן. ואולי זאת הסיבה שאנשי זאת הביטחון מונחים לא להשתמש בטלפונים מהתוצרת הזו.
נכון. אבל זה גם לא המערכת היחידה. יש מערכת נוספת, והיא מערכת רוסית. ולמה המערכת הרוסית הזאת חשובה? דרך אגב, היא הוכיחה את עצמה במלחמת אוקראינה-רוסיה, כי האמריקאים חסמו את גוגל מפס, גם באוקראינה וגם ברוסיה, בחלקים הקרובים למקום האימון.
נכון.
הם עשו את זה מהטעם הזה, שהם לא רצו שישתמשו במערכות האלה, על מנת לפגוע או באזרחים, או אפילו בצבא, ולא להיות מעורבים. הרוסים לא יכולים להרשות לעצמם להיות תלויים באמריקאים, במלחמה שמנהלים מול אוקראינה, ולכן יש להם מערכת GPS משל עצמם. המערכת שלהם היא אומנם גלובלית, אבל היא משמשת רק את הצבא.
וזה הרגע להיזכר שיריבנו בעולם הערבי משתמשים לא מעט בנשק מתוצרת רוסית, שאפשר להניח בוודאות יפה, נכון? שהוא מחובר, אם הוא מנווט GPS, אז עם המערכת הזאת.
נכון, או שיש הסכמים, לא? אני איכשהו רואה, לאור שיתוף הפעולה הפורה בין רוסיה לבין איראן, שאפילו אם הנשק מיוצר באיראן, הוא כנראה משתמש במערכת GPS רוסית או סינית. לא מופרך לגמרי לחשוב ולהניח את ההנחה הזאת, למרות שעוד פעם,
אני לא... למעשה, אני מופרך להניח שהם משתמשים אמריקאית, אבל...
נכון, אוקיי. בדיוק. אני אמרות שאני בדיוק, אני לא מומחה צבאי, וזה לא הדומיין שלי, ואני באמת, רק מקריאה אומרת כל מה שאני אומר, אני לא באמת יודע בוודאות שום דבר. גם להודים יש מערכת משל עצמם, וגם לאיחוד האירופי, שהבין את הסכנה בתלות או באמריקאים או בסינים או ברוסים, גם לא יש מערכת משל עצמו, ואפילו ליפן יש מערכת משל עצמה, שהיפנים הם היחידים שהמערכת שלהם היא אך ורק לשירות האוכלוסייה,
כן,
ולא לשירות הצבא.
והיא אזורית. היא מכסה את, את יפן.
את יפן,
כן.
שזה די יפה. אבל אני אומר פעם, עד עכשיו דיברנו בעצם על סייבר הגנתי, זאת אומרת כל מה שישראל עושה על מנת למנוע באמצעות חסימת ה-GPS, או שינוי היעדים לכוון את הטילים לפירמידות בגיזה,
כן.
ולא לעיר המלכים באילת.
אבל כן צריך להגיד, לפני שנמשיך הלאה לדבר הבא, זה שכן רשויות הסייבר בישראל עושות עבודה מאוד 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 קשה בחודשים האחרונים, נכון?
ברור.
כמויות המתקפות על ישראל, אני חושב שנדמה לי שאין טריטוריה מותקפת כמו טריטוריה ישראלית, כמו הרשת הישראלית בשנים האחרונות בכלל, ובוודאי שהדבר הזה מתגבר מאז 7 באוקטובר.
נכון, אז זה בדיוק אני רוצה לדבר איתך.
ואנחנו מדברים שנייה לא רק על מחשבים, אלא גם על תשתיות, מים, אנרגיה, בתי חולים, רמזורים, אנחנו מכירים מקרים ששמענו על תקיפות שהצליחו, יש בטח שלא שמענו על תקיפות שהצליחו, בסך הכל אורך החיים של הישראלי ממוצע מתנהל כסדרו.
נכון.
וזה מדהים.
גם כשתוקפים את המים, אז תוקפים את המחשבים שמפעילים את הטורבינות או את המשאבות או את מה שזה לא יהיה. תמיד זה בסוף תקיפת סייבר.
כן.
נחזור חזרה ל-300 ג'יגה בייט, אז זו בעצם מהלך התקפי שעשו כנראה האיראנים, הם מתחבאים מאחורי ארגון שנקרא אנונימוס. עכשיו, בוא נגלה לך את הסוד הכי ידוע בתעשייה. אין כזה
דבר.
אין דבר כזה אנונימוס.
כל אחד שם לעצמו מסכה כמו של זה.
איזה כיף זה, ולהגיד אני אנונימוס.
אתה רק צריך כזה את הרובוט הזה שדבר בשמך.
שזה...
אנונימוס, כן.
נכון. אז מייקרוסופט פרסמה דוח מאוד מפורט בשישה בפברואר השנה, והיא מספרת פה על כל התקיפות שאיראן עשתה במהלך החודשים האחרונים. היא מחלקת את זה לשלוש תקופות. התקופה הראשונה זה תקופת ההטעיה. איך שפרצה המלחמה פה ב-7 באוקטובר, התחילו לפרסם כל מיני מידע מטעה על איך הם תקפו גם תחנות כוח, פרסמו כל מיני פריצות קודמות שהם עשו.
אתה זוכר את הדבר הזה עם התחנות דלק? הטיעון היה שישראל השביתה תחנות דלק בתור מין
איבנג' כזה. נכון, זה גם האיראנים. השלב השני היה השלב הגיוס הכללי. הם התחילו לרכז עוד ועוד כוחות של האקרים איראנים. אתה חושב, האקרים איראנים זה לא אנשים, אתה יודע, סטודנטים כאלה למדעי המחשב שמחליטים פתאום עכשיו להתגייס לטובת המדינה, אלא כמובן זה פשוט עוד ועוד צוותים של רשתות הביון האיראניות, לעשות עוד ועוד פעולות פה בתוך ישראל. אחת המפורסמות לבהם הייתה חדירה לקולנוע לב, ובעצם על כל המסכים הופיע מין שלט כזה לא נעים לצפייה, והאימפקט הוא אימפקט גדול, וגם היה הרבה מאוד חדירה לתוך, דיברנו על זה בלי סוף, חשבונות במדיה חברתית, ואימיילים והודעות טקסטים, ואשתי קיבלה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם טלפונים מאיראן, ולא עונים.
מי לא עונים? אתם לא עונים או הם
לא
עונים?
לא, אתה אומר, הלו, ולא עונה אף אחד מהצד השני.
בוא נע, איזה מין תקיפה זאת, מה זה זה?
להפחיד.
זה מה...
לא באמת, אתה חושב...
תענו, תנדבר.
אולי לא היה לה מבטא מספיק טוב בשביל לנהל אתם, אז הם נלחצו.
אני כאלה ששולחים לי כזה עוקץ ניגרי וזה, אני מתחיל שיחה איתם, מטריל חזרה.
I'm a princess, you're a princess, I'm a princess.
לשלוח את הכסף לחשבון בנק? בוודאי. מה המספר חשבון בנק?
יש לך ביט אולי, בוא נעשה את זה יותר קל.
וראינו אגב שהפוסטים שיצאו מחשבונות כאלה איראנים, זכו כאן למעמד ולתפוצה, לפעמים גם בעזרת חברי כנסת ושרים.
נכון.
שעשו להם פוסטינג.
וזה עבד יפה מאוד, והשלב השלישי הוא הקמפיין הבינלאומי, שגם הוא עובד להם מצוין, וזאת הרחבת הפעילות של רשתות הביון האיראניות, קצת לערער את היחסים של ישראל אל מול המדינות שבעדן, גם דרך אגב החברות המסחריות, אבל גם וגם, ובמקביל גם להתחיל את המתקפות האלה של החוטים על הציר שם לכיוון סואץ, ולמה הם עושים את זה? כי הזרוע הארוכה שלהם שכאילו לא קשורה אליהם, כי החוטים זה לא באמת מורדים שמאוד חשובה להם, פלסטין פתאום, out of nowhere, מייצרים לינקג' בין האימפקט האדיר שקורה ברשתות החברתיות, לבין מה שנעשה פיזית ופוגע בכלכלה של אותן מדינות שהספינות האלה שייכות להם, או שהסחורה אמורה להגיע אליהן. והאימפקט הוא גדול מאוד ומצטבר מאוד, וקשה מאוד לישראל, ואנחנו רק בתחילתה של בעצם חזית הסייבר הבאה, הלוי חזית ה-AI, הם שתלו סרטונים של אבטרים ב-AI, בתוך רשתות טלוויזיה, גם באיחוד האמירויות, גם באנגליה וגם בקנדה, בעצם השתלטו על השידור ודחפו וידאו סינתטי שהם יצרו, שמספר סיפור לא נכון על הנרטיב האיראני של מה שקרה ב-7 באוקטובר. עכשיו זה נראה גרוע, עדיין זה לא מספיק טוב, אבל זה מדליק לך איזושהי נורה, לסכנה שיכולה להיות, וממש השבוע, ביום שישי, הגרדיאן בכותרת, גם מתבסס על מחקר של מייקרוסופט סין, הולכת להשתמש ב-AI כדי לשבש לחלוטין את הבחירות, גם בארצות הברית, גם בדרום קוריאה וגם בהודו, והכלים האלה של ה-AI שאנחנו מספרים עליהם, בהתלהבות ובהתפעמות, על כמה וכמה הם הולכים ומשתפרים, יכולים בסוף לחזור כמו איזה בומרנג ולפגוע דווקא בדמוקרטיות, כי השחקנים הרעים יעשו בהם שימוש כזה שיערער את יסודות הדמוקרטיה.
נגיד באיזה אופן? אתה רואה שימוש ב-AI כדי לשבש בחירות?
אני מגיע לזה עוד שנייה, אז אני רוצה להראות לך את כל סוגי השימושים. יש בעצם ארבעה סוגי שימושים עיקריים. הפורום הכלכלי העולמי פרסם איזשהו מין מחקר שנקרא Global Cyber Security Outlook 2024. 65% ממנהיגי העולם חושבים שסייבר סקיוריטי בעולם ה-AI הופך להיות האיום הכי משמעותי על המדינות שלהם, והוא בעיקר משמש את התוקפים. זאת אומרת, 55.9% ממנו, התוקפים יעשו בשימוש. רק 8.9% מהשימוש שיעשה ב-AI ישמש ל-AI הגנתי. זאת אומרת, רוב האימפלמנטציות שרואים ל-AI, זה
לתקיפה. אני חושב שהשימוש הכי נפוץ והכי קל בעצם, זה להשתמש ביכולת כתיבת התוכנה של AI, ולהגיד לו, חקור את האתר ההוא וההוא, תמצא לי פרצות בו, ותכתוב את התוכנה שמשתמשת בפרצות האלה כדי להיכנס לאתר הזה. והדבר המדהים הוא, לא שהתוכנה שה-AI כותב היא כל כך חזקה, כמו בידיו של כל אחד. כלומר, עכשיו אין בעולם רק 100,000 אנשים שיכולים לכתוב תוכנת פריצה, אלא יש 100 מיליון. והכמות היא הופכת גילות האיכות באיזשהו מקום. כל אחד יכול לכתוב תוכנת פריצה, ומתישהו מישהו יצליח. אז אני הדמוקרטי לגמרי.
זה אני מסכים. אני חשבתי כמוך, ואז קראתי איזשהו מחקר אחר של סיסויים, של מנהלי הבטחת מידע, מה הם חושבים. הם חושבים שרוב השימוש, אני לא זוכר בדיוק את המספר, אבל 80% משהו כזה, יעשה על ידי הקרים מקצועיים.
אני חושב שרוב השימוש מטריד אותם. כי השימוש הזה פחות מטריד אותם, את המתקפות האלה לא כזה קשה לעצור, כי הם באמת משתמשות בחתיכות קודם כבר מוכרות, ויש אגב גם AI הגנתי, תכף נדבר על זה.
נכון. שאלת אותי איזה שימוש ההקרים יעשו, אז יש ארבעה סוגי שימושים עיקריים, זה לפי מחקר של מורגן סטנלי, שגם פורסם לאחרונה. הדבר הראשון והכי מלחיץ, זה בעצם שימוש, הם קוראים לזה Social Engineering Scheme, איך היית מתרגם את זה בצורה הכי טובה?
תרחיש של הנדסה חברתית. והנדסה חברתית זה אומר, אני שותל לך בראש תחושה שאתה בתוך אינטראקציה עם מישהו או עם משהו, אבל בעצם אתה במקום אחר. כולנו מכירים את זה מהמיילים האלה ששולחים בעבודה. שלחתי לך את טבלת השכר של כל עובדי ארגון לחץ כאן, ואז אתה מגלה שזה בעצם תרמית או תרגיל של סייבר.
עכשיו, אני יכול ללמוד עליך באמצעות AI הכל. לאסוף עליך את כל הנתונים, ולהגיד בפקודת אנגלית פשוטה ל-AI, אפילו ל-ChatGPT, תלמד מי זה דרור, תכתוב לו מייל, שישכנע אותו לענות. עכשיו, הדבר הזה לא היה אפשרי מבחינת הסקייל לפני העולם של ה-AI, ומעט להגיע AI, זה נהיה הדבר הכי פשוט לעשות.
כן, מה זה אומר סקייל? זה אומר שאני לא צריך לכתוב בנפרד מייל לכל בן אדם, ואז אני מספיק גג, לא יודע מה, 40 ביום, אלא אני יכול לבקש מ-AI לעשות את זה, ואני תוקף 40 מיליון ביום.
נכון, כי אני גם לא צריך ללמוד עליהם. אני כבר אומר ל-AI, תלמד עליהם. בדיוק, תלמד עליהם, ופשוט תכתוב להם מיילים הכי מתאימים. בשורה אחת אני יכול להגיד לו את זה באמת על כל תושבי מדינת ישראל, וזהו. הדבר השני זה
פריצת
סיסמאות, בדיוק. פריצת סיסמאות זה תהליך מאוד סיזיפי ומאוד מאוד יקר. AI יכול ללמוד תבניות של איך בני אדם ספציפיים משתמשים בשמות, שוב, גם ללמוד את כל המילות יחס שאנחנו יכולים, הרי בסוף אנשים משתמשים
במשהו
או בשמות כן, של היקירים שלהם, או את השנים שזה נולד, אחותו נולדה, אמא שלו נולדה, הייתי בבית ספר, זה העיר שבגרתי, כולם חושבים שהם נורא נורא מקוריים,
כן.
אבל יש תבניות בדיוק. מאוד
בסוף
דומות.
בסוף יש איזה 200-300 אופציות אמיתיות שמכסות 80% מה...
בדיוק.
רק שזה משתנה לכל בן אדם.
נכון, ואם אני אדע את הידע המקדים הזה על כל אדם ואדם, יהיה לי הרבה יותר קל לפרוץ את הסיסמאות. הדבר השלישי, המפחיד מאוד, זה דיפ פייק. אני רוצה לשכנע אותך לתת לי את הסיסמה, אז אני אתקשר אליך בקול של אשתך או של אמא שלך. הרי אמרנו 15 שניות בפרק הקודם, 15 שניות בלבד של Open AI נדרשות על מנת
לדגום
את הכל בצורה מושלמת של כל אחד מהיקירים שלנו. אז תחשוב איך זה משרת את העולם הזה של הדיפ פייק.
ורגע, למי שלא סגרו לו המעגל, הקולות האלה נמצאים ב-90% מהם, באיזשהו אינסטגרם, טיק טוק, whatever, נכון? יוטיוב, אתה תמצא שם את הקולות של מי שאתה רוצה. אגב, אם תתקשר אליי בקול של אמא שלי ותבקש סיסמה, לא ממליץ.
אמא.
אמא, אנחנו דיברנו על זה. אמא,
את בוציני, אמא.
אמרנו שתכתבי את זה, למה את שואלת אותי עוד פעם? שים את זה על פתק, זה הכי בטוח בעולם היום, פתק צהוב.
בדיוק.
עם הדבקה. סליחה, אמא, אני אוהב אותך.
הדבר הרביעי זה הרעלת מידע, שתילה של מידע שגוי לתוך דאטאבייסים מסוימים שעליהם ה-AI נשען, ואז אנחנו נקבל תוצאות גרועות מאוד.
מלחיץ מאוד אגב, כן. מאוד מלחיץ, כי אנשים יקבלו אינפורמציה מה-AI שלהם, והם כמו בגוגל יאמינו אפילו יותר.
נכון.
יש כבר היום כלי AI שמשמשים גם להגנה, אולי הידוע בהם זה ה-Copilot for Security של מייקרוסופט, שאתה מחבר אותו לכל אמצעי ההגנה שלך, הוא אוסף את התובנות ועוזר לך להתמודד עם הרבה יותר מתקפות בפחות זמן, בפחות תחכום, אפילו עם אנשים עם פחות הכשרה. כלומר, AI עובד באמת לשני הכיוונים, ואם כל אחד יכול לייצר מתקפה, אז גם הרבה יותר אנשים יכולים להגן בעזרת כלים כאלה.
יפה, אז הנה סיפור על מייקרוסופט, ועל איך בעצם בחור אחד הציל את העולם, זה קרה לפני קצת פחות מעשרה ימים.
החומר של להיטי הוליווד עשויים ממנו.
ממש אבל.
ממש.
תשמע, אין לי ספק שהדבר הזה יהיה סרט. באמת, אין לי צל של ספק. אז המערכת הקוד הפתוח המוכרת והנפוצה ביותר בעולם הלו היא לינוקס, אז אני רוצה לתת לך חמש עובדות על לינוקס, אני צריך שתקריא אותה בכוחה רדיופונית.
הרבה אנשים, אולי לינוקס זה מילה חדשה, יש כאלה שלינוקס זה מילה חדשה עבורם.
כן, אתה חושב?
כן, כנראה הכספומט שלכם, והקופה בסופר, והמחשב במטוס, והמון המון המון מחשבים משתמשים בעצם בלינוקס, בתור מערכת הפעלה. 47% מהמפתחים משתמשים במערכות הפעלה מבוססות לינוקס, היא בעצמה מפעילה 39% מהאתרים, ו-85% מהסמארטפונים פועלים בסוף על לינוקס, 500 מחשבי על המהירים בעולם פועלים על לינוקס, וגם 96.3% מתוך מיליון שרתי האינטרנט המובילים. בקיצור, השתכנעתם, העולם לא עובד על ווינדוס, הוא עובד על לינוקס.
כן,
העולם... בלמטה שלו, בתשתית.
כן, בדיוק. העולם התשתיתי עובד על לינוקס, העולם העסקי והעולם הפרטי עובד על מייקרוסופט, ובתוך לינוקס יש איזושהי מין תוכנה קטנה, שנקראת XZUtils. XZUtils זה כמו WinRAR של Windows. אתה רוצה להסביר את זה בשפה...
סקרנת.
כן. מעניין.
היום כבר קצת פחות משתמשים בזה, אני חושב, אבל פעם היה לנו נורא קשה להתנהל עם קבצים מאוד מאוד גדולים, אז היינו מחבצים אותם בעזרת תוכנה כמו ZIP או RAR, אז XZUtils עושה את זה, לוקח קובץ גדול ומחבץ אותו לקטן, כדי שיהיה קל להעביר אותו וכו'. אוקיי.
בחור בשם לאסה קולין, הוא פיתח את הדבר הזה והוא אחראי על הגרסה הזאת. עכשיו, הקוד הפתוח הזה זה משהו שכל המתכנתים בעולם שרוצים ומעוניינים יכולים לתרום את התרומה שלהם לתוך מערכת לינוקס. כן. זה גם היופי שבא, וזה גם מה שהופך אותה לכל כך בטוחה.
רזיליאנט.
כי כולם רואים את הקוד, זאת אומרת, קשה מאוד להכניס קוד שהוא קוד זדוני.
גם את זה אולי, אם יש אנשים שלא מכירים את העולם הזה, אז התוכנות שאנחנו רגילים להתעסק איתן, Windows, iPhone, כל זה, לתוכנות קוד סגור, רק החברה יודעת מה קורה שם ורק היא נוגעת בזה. לינוקס עובד הפוך לגמרי, כל מי שרוצה יכול לתרום לקוד, וככה עם הביקורת הפנימית הזאת, קצת כמו השיטה של העולם המדעי, נכון? קצת כמו השיטה המדעית. אז יש ביקורת עצמית ושיפור תמידי בחינם.
נכון. בשנת 2022, בחור בשם או בחורה.
אנחנו לא יודעים.
או בחורים, או בחורות.
אנחנו
לא יודעים.
It's them.
בשם ג'יה טן, מחליט שהוא רוצה לשפר בצורה משמעותית את הדוחס הזה שעכשיו דיברנו עליו, והוא מתחיל לדחוף מה שנקרא פאצ'ים, מתחיל לדחוף עדכונים של תוכנה לתוך הדבר הזה. מי שעומד בעצם בראש הפורום הזה לא מספיק לעבור על כל העדכונים ולהתמודד עם הכמות האדירה של העדכונים, אותו לאסה קולין, כמה חודשים אחר כך, בחור חדש, או בחורה, או בחורים, או בחורות, בשם ג'יגר קומר, כותב לו ללאסה קולין הזה, אומר, תקשיב, אם אתה לא מצליח לעמוד עם, בקצב הזה, אז בוא תן למישהו אחר להיות האדמין של התוכנה, כדי שאפשר יהיה לחדש אותה, ולרענן אותה, ולשפר אותה כל הזמן. עונה לו אותו לאסה קולין, אומר, תשמע, גם יש לי קצת בעיות בריאותיות לאחרונה, mental health issues, וגם אני עושה את זה בהתנדבות, אז אני לא מספיק, ממש להתנצל שהוא לא מספיק לדחוף את ה... וככה בלחץ של הפורום, משכנעים אותו כל החברי הפורום, להכניס את הג'יאטן הזה כשותף לכל העדכונים באקזי הזה, שבעצם באותה תוכנת דחיסה.
יש איתנו עכשיו אנשים שאומרים לעצמם, אתה מספר לי על מחשבים ארגוניים שמפעילים תשתיות של האינטרנט ועל תוכנת הדחיסה, איך מאשרים את העדכונים שלה?
כן, זה מה שאני עושה.
על זה אתה מדבר.
ב-2023...
לא, יהיה פי-אוף, יהיה פי-אוף לקשר שלכם.
לגמרי, לגמרי, זה עוד שנייה, אני מגיע לזה. ג'י אתן הופך לשותף, לא רק שהופך לשותף, המיילים של העדכונים מגיעים רק אליו, ולא מגיעים יותר לאותו קולין. ב-24 לשני 24, אותו ג'י אתן דוחף חתיכת קוד, אז עוד לא ידעו, בדיעבד התברר שזה מה שנקרא בקדור, כלומר, איזושהי דלת אחורית מאוד מאוד מתוחכמת, ברמה של סייבר של מדינה, מבחינת הגילוי שלה, שמאפשרת לו לחדור לכל מחשב לינוקס בעולם. ואז נכנס לתמונה בחור שקוראים לו אנדרס פרונד, אנדרס פרונד נסע לחופשה אצל ההורים שלו בגרמניה, הוא חזר לסן פרנסיסקו, היה בג'טלג, ישב כל הלילה על המחשב.
שמה מוכר.
בדיוק, רק בכיוון ההפוך. שלא הייתי בכיין, כאילו לישראל זה ג'טלג יותר רציני, אז שירגע עם הג'טלג שלו. הוא בעצם משתמש באיזשהו פרוטוקול שנקרא SSH, שזה פרוטוקול מובטח לחבר בין שני מחשבים, והוא ראה שהפרוטוקול הזה מאוד מאוד איטי. הוא התחיל לחפור ולחפור, הוא לא הבין מה קרה לפרוטוקול הזה שהוא הופך להיות איטי. שזה באמת צריך סקרנות על, כי אתה יודע, כמה פעמים האינטרנט לא עובד לך מהר, ואתה אומר, לא עובד מהר, בסדר, לא עובד מהר.
ריסטארט.
גם לא ריסטארט, אתה יודע, אתה אומר, כן, יש עומס, אתה יודע, השכן גולש, עושים על זה סרטים שלמים בו, חברות הסלולר. אתה יודע, זה התריד מאוד את מנוחתו, וזה לא נתן לו להירדם, והוא החליט לבדוק ולבדוק ולבדוק, ואז הוא שלח מייל ביום שישי, לפני שבוע, ב-29 למרץ, והוא אמר, אני חושב שיש בקדור באפסטרים. זאת אומרת, אני מזהה איזושהי תנועה חשודה, הוא שלח את זה בתוך הפורום של האופן סורס, שבעצם מטפל בכל הדברים האלה. אנשים היו עמומים מהמייל הזה, שלחת לו כזה מייל, שיש בקדור בתוכנה שאמורה להיות גם עמוד התווך של האינטרנט, עמוד התווך של כל הטלפונים הסלולריים.
של עולם העסקי, של העולם, הפיננסי. של
כל הבנקים, הכל. הכל נשען על הדבר הזה. פתאום הוא אומר, יש כאן בקדור.
רגע,
אפשר
ויותר,
להיכנס
ויותר מעסקים,
לכל מחשב.
יותר מעסקים, זה גם תרבות שלמה של עשרות שנים. יש אנשים שזה עוד הדת שלהם, להיות חלק מהקוד פתוח, והוא מוצא חור בכל זה, נכון? חצי העולם, עסקית, טכנולוגית ותרבותית, מחורר.
הוא צודק, הפורום מזדעק מיד, מסיר את הגרסאות האלה מתוך הגיט-האב, אי אפשר להתקין אותם יותר, מה שמותקן, מותקן, על חלק מהמחשבים מיד מוציאים עדכון חדש יותר, והדבר הזה מטלטל את העולם שאין דברים כאלה. וסטיה נדלה מחליט להקדיש לו ציוץ, והוא אומר שלוש מילים לאדם שהציל את העולם. הוא אומר, curiosity and craftsmanship.
כן.
באמצעות הסקרנות שלו והיכולת המקצועית.
לדרגת אומנות.
האומנות שבמקצועיות שלו, הוא הציל את כולנו.
שזה קטע אגב, הוא ממייקרוסופט.
הוא ממייקרוסופט.
הוא מהדאטה השנייה.
כן. אבל גם במייקרוסופט יש סרברים שהם סרברים של לינוקס. דרך אגב, מי שגרם לדבר הזה, סיפרתי את זה באחד הפרקים, זה לא אחר מסטיה. סטיה אמר שאם רוצים להשתמש בלינוקסים על גבי הענן של באז'ור, אין לו בעיה עם זה. והרי אתה זוכר, הוא עשה, ה-PR הראשון שהוא עשה כמנכ"ל מייקרוסופט, היה לינוקס לב מייקרוסופט.
חשבתי שאנחנו היה, עירבים, אנחנו
זה. זה היה ה-PR הראשון שלו, ולכן הוא מאוד עודד את התרבות הזאת, והעולם ניצל בזכות עובד של מייקרוסופט.
ואפשר להגיד שבעצם התרבות הזו הוכיחה את עצמה כעמידה, גם בפני מה שאולי היה מתקפה סופר מתוחכמת ארוכת טווח וזדונית של כנראה מדינה כלשהי.
יפה, זה מחזיר אותי חזרה אחורה. אז מה המדינה? כאילו החשודות המיידיות כמובן הן רוסיה וסין, אבל יש איזושהי בעיה בחתימה, שדווקא מכוון את זה יותר לשעות של ישראל ואיראן.
וואלה.
כן. אך עם זאת, יכול להיות ששונתה שעת החתימה, וכרגע המדינה המובילה היא רוסיה.
שזה גם אותה שעה שלנו.
כן, אבל זה לא בטוח. כאילו, אף אחד לא יודע בוודאות מאיפה הדבר הזה הגיע.
זוכר את הסיפור הזה על הפרק?
האיש נעלם, החשבון נמחק, הוא אף פעם לא הזדהה בשום רשת חברתית, הוא ייצר לעצמו רשת של אבטארים שתמכו בו. ואמרו, תקשיבו, תמנו אותו לאחראי, תמנו אותו לאדמין.
כן, היינו צריכים להגיד את זה, שכל האנשים שלחצו מטעם הפורום למנות את הבחור, זה בסוף היו בעצם אותו אדם, ולכן אתה אומר, זה כנראה פעולה מדינתית.
זה מהלך משוגע, כי גם היה פה לחץ מנטלי אדיר על אותו מנהל פורום, ששברו אותו, והוא ויתר על התפקיד שלו, וגם מאמץ ברמת ההסוואה, הייתה פה הסוואה מטורפת של אותו בקדור. רק עין מאוד מאוד מקצועית הייתה יכולה להבחין בזה שבעצם יש כאן בקדור.
כלומר, זה שילוב של גאונות טכנולוגית בהסוואת הבקדור, וגם גאונות של הנדסה חברתית, לייצר לחץ על הבן אדם הנכון בתוכנה הנכונה, שאפשר לפרוס. זוכר את הסיפור עם ה-966?
כן.
נכון, שיבחנו מתקפה סינית בזה שתמיד שעות העבודה שלהם היו 9-6 ימים בשבוע.
נכון.
שזה ככה סינים עובדים.
ככה, ה-966 זה היה, ככה בעצם הבינו מי פרץ וגנב את הבלופרינט של המפעלים בטיוואן, של המעבדים, והיום הם מייצרים מעבדים כאלה, הפלא ופלא.
איזה יופי. וגם שינוי שעות העבודה של הקציני המודיעין.
אני רק רוצה להתקדם ולומר שעכשיו אנחנו מדברים כל על ההאגינג פייס, איזה ריפוזיטורי מדהים זה של AI.
מאגר.
כן, תודה. אז גם הוא מסתבר שיש בו בעיות קריטיות, ואפשר לפרוץ אותו ולשנות דברים בתוך ה-AI כבר עכשיו. מי גילו את זה? וויז. ומה הם עשו? אחר כך חתמו על הסכם שיתוף פעולה עם הגינג פייס כלקוח, שזה קצת מזכיר שיטות של אנטיווירוס, אתה זוכר?
יפה, מצאתי לך כאן פרצה. אם תרצה שאתקן לך, תספר לך איפה הפרצה ואתקן לך, אתה חתום לי כאן, כאן, כאן וכאן.
נכון, והשוק הזה, תראה את המספרים. ב-2022, זה היה שוק של 19 מיליארד דולר, ב-2032, עשור אחר כך, זה אמור להיות שוק, רק ה-AI Cyber Security, של 155 מיליארד דולר. וחשבתי שהדרך הכי טובה זה לסיים עם משפט, יש משפט נורא מפורסם שאומרים, ההגנה הכי טובה היא התקפה, זה משפט מעולם הכדורסל, אז מסתבר שלא, זה משפט שאמר אותו ג'ורג' וושינגטון, במכתב שהוא כתב, לגרום להם להאמין שפעולות התקפיות לעתים קרובות הן אמצעי הגנה בטוח ביותר, אם לא היחיד במקרים מסוימים.
עד כאן, בזמן שעבדתם 174, אתם מוזמנים לסרוק את הקוד אם אתם צופים בנו, שיביא אתכם ישר לבזמן שעבדתם הקבוצה, או לכתוב בדרטפת שלכם hoppop.bio/בזמן. הערותיכם מתקבלות בברכה בוואטסאפ 0376-760-12. נגיד תודה לאפרת מירון, העורכת שלנו, ולצ'יצ'ו כאן במאקו, ולחברים במאקו דיגיטל. עד כה, עד כה, עד כה, עד כה. דני פנה, תודה.
תודה רבה, דרור.
יאללה, ביי.